אנחנו עכשיו עוסקים שוב בדיני בל תשחית, ונחזור רק לומר קודם כל את הדין הבסיסי, שיש איסור מן התורה להשחית כל דבר בעל ערך. האיסור הזה נלמד ממה שאמרו לגבי השחטת עץ מאכל, שעליו נאמר במפורש האיסור, אבל למדו מזה שבעצם כל דבר בעל ערך אסור להשחית. בספרי כבר כתוב שאם מי שמשחית עץ מאכל עובר באיסור תורה, מי שמשחית את האוכל עצמו, את הפירות עצמם, ודאי עובר באיסור. וכך אנחנו רואים בגמרא בכמה מקומות, שכל השחטה של דבר חשוב על ערך בעולם, יש בו איסור בל תשחית. בחולין דף זין עמוד ב', הריגת בעלי חיים זה בל תשחית. הכוונה בעלי חיים מועילים. שם דובר על פרדות שאפשר להשתמש בהן. השחטת כלים, בגמרא מסכת שבת, קכ"ט עמוד א', שזה בל תשחית. על מאכלים, כבר אמרנו, זה קל וחומר, אבל זה מוזכר במסכת שבת, קמ' עמוד ב'.
זה קל וחומר?
כי עץ, אתה אומר, הוא נותן הרבה פעמים פירות, אבל עץ עד, אם אסור את העץ. למה? כי הוא נותן פירות, אז כשאתה עושה פריות, אמנם אפשר להגיד זה קטן יותר, אבל בכל זאת משחית את התכלית. ובגדים הוזכרו בקידושין דף למד ב' עמוד א', אלא שכיוון שהאיסור מהתורה הוזכר לגבי עץ פרי, לכן יש הבדל. שאם האדם השחית עץ פרי, לוקה 39 מלכות מדאורייתא. אם השחית פירות, לוקה 39 מלכות מדרבנן. כלומר, מקבל את אותו עונש, אבל פה העונש הוא דאורייתא, ופה העונש דרבנן. אבל האיסור גופו הוא איסור תורה. ומכאן, לתקנה שתקנו חכמים בזמן בית השני, שאז החקלאות הייתה פורחת, וראו חכמים שהבהמות מזיקות מאוד לחקלאות. כלומר, אנשים לא שומרים מספיק טוב על הבהמות, והן הולכות ואוכלות מהעצים, וככה משחיתים את העצים. וכנראה בהתחלה ניסו לחנך ואמרו, צריכים לשמור על הבהמות וכו' וכו'. וכשרואים שזה החינוך כנראה לא מספיק, כי זה דבר נורא קשה, מאוד קשה לשלוט בבהמות, וככל שהן רבות יותר, אז יותר קשה, בצדת. כשפורצים גבול, אז פורצים אותו לאט לאט. יש מישהו שהוא לא מצליח להשתלט, אחרים אומרים, הוא לא מצליח, אז גם אני רוצה לשמור טוב, וככה לאט לאט הכל מתפרץ, הגבול נפל, והבהמות משחיתות. אז גזרו ותקנו שאסור לגדל בהמה דקה בארץ ישראל. והגמרא, זה מובא בגמרא בבא קמא, עין ת עמוד ב' ונמשך לפי עמוד א', והגזרה כמובן נגזרה באופן שאפשר לעמוד בו. אז מה יעשה אדם שצריך בשר? נניח מתקרב החג והוא רוצה לאכול בשר, הוא גם צריך להביא לקורבנות. מה יעשה? אז מותר לגדל בהמות דקות במדברות וביערות, כלומר במקומות שוממים מחקלאות, שם מותר לגדל בהמות דקות, או בעבר הירדן. ואז היו מביאים את הבהמות האלו למקומות היישוב לצורך מסוים, וזה היה מותר בתנאי שאדם לא משאיר את הבהמה אצלו יותר מ-30 יום. תוך 30 יום שוחט אותה, ובנוסף לכך הוא לא מוציא אותה למראה, אלא מביא לאוכל למכלאה שבו היא נמצאת. כלומר, אין ראיית בהמות חופשית במקומות היישוב, רק במדבריות וביערות, כלומר בכוונה בשדות השוממים, רק שם מותר, לא במקומות באזור היישוב. כלומר, באזורי היישוב גם יכול להיות שגדלו כל מיני עצי סרק וכדומה, גם שם היה אסור לראות. כוונה, אזור שלם שאין בו בכלל יישובים, שם היה מותר. אבל לא, אם אדם יגיד, אבל יש פה שטח בין יישוב ליישוב, ששם אין מטעים. שם גם יעשו. כלומר, כל אזורי היישוב אסור היה לגדל בהמה דקה. גם הסוחרים שהיו מוכרים בהמות, היו יכולים להחזיק בהמות עד 30 יום. לא יותר מ-30 יום. ואמרנו, גם בתוך ה-30 יום הללו, אסור היה להוציא אותם למראה, אלא מביאים להם אוכל למכלאות שהם היו נמצאות בו. וגזרו את זה על בהמה דקה, כלומר על מיני כבשים ועיזים, ולא על בהמה גסה, היינו פרות, שברים. ומה הסיבה? א', זו גזרה מאוד קשה לגזור על פרות, מפני שצריכים את הפרות גם לבשר וגם לחלב. אי אפשר יהיה להביא חלב מעבר הירדן, הוא יחמיץ. וגם צריכים שהחלב יהיה יותר זמין ויותר זול, כי הוא מאוד, מאוד נצרך. ומנגד, החשש מהפרות הוא נמוך יותר, כי על הפרות יותר קל להשתלט, הן יותר ממושמעות, לעומת העיזים שהם קופצים ולוכחים כל דבר. הפרות אפשר לשמור אותם במקומות מסוימים והדבר גדור. כמובן, גם כשעדיין מותר לגדל פרות, הכוונה בתנאי שלא מזיקים לשדות אחרים. אבל אם מזיקים, אז ודאי שעוברים איסור של גניבה. ואחד מארבעת אבות נזיקים זה הנזק שבעלי חיים עושים לשדות אחרות, שצריכים לשלם את זה. אז אם כן, כך היה הסדר שהיו בארץ ישראל בימי הבית שני אחרי התקנה. לא היו עדרי כבשים ועיזים בכל מקומות היישוב, רק בעבר הדן, במדבריות, ביערות, במקומות שוממים לגמרי. ומשם היו מביאים לצורך חתונה, חג, מסיבה מיוחדת. וגם אז מותר היה עד 30 יום להשאיר את הבהמה, כלומר עד 30 יום אפשר עוד להשאיר אותה בחיים לפני השחיטה. מעבר לזה אסור. עוד דבר, גם בחוץ לארץ, במקומות שהיו צפופים ביהודים, כמו בבבל, בבבל היו אזורים שחיו בהם יהודים, גם שם נהגו את האיסור הזה שגידול בהמות דקות. כלומר, יש בזה כמובן גם עניין של יישוב ארץ ישראל, אבל יש בזה גם עניין של מניעת נזק מן הסביבה, כך שיש לתקנה הזו מקום גם בחוץ לארץ. גם בחוץ לארץ יש ערך לגידולים, וכמובן לגדירת האנשים שלא יזיקו לשדות אחרות. כן. כנראה שעשו, ניסו את זה. כאשר באו חכמים ותקנו תקנה, סימן שניסו למצוא פתרון לפני כן בדרכים אחרות, וזה לא עזר. כלומר, עדיין היו אנשים עוברים על התקנות. כל מה שהיה אפשר לעשות כדי להימנע מגזרה כזו קשה, מן הסתם ניסו. וכנראה זה לא עמד. או שהיו דברים שלא העלו בדעתם, כי ידעו שזה לא יעמוד מראש, לא צריכים לבדוק את זה. כן. כן, היו מביאים לפני פסח עדרים, 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 בשביל כל הקורבנות. כן. צריך גם לדעת, עוד אמרנו, מצד אחד הפרות נצרכות, מצד שני פחות מזיקות, צריך להגיד צד שלישי, בהמות דקות קל להוביל למרחקים גדולים, ואילו בהמות גדולות כפרות קשה להוביל אותם מסעות ארוכים. כלומר, מכל הבחינות, בהמה דקה יותר קל לגזור ולהביא, נגיד גם אם אחד כ-30 קילומטר, 40 קילומטר, מעבר הירדן לירושלים. זה לא בעיה. עדר צאן עובר את זה ביום וחצי, יומיים, גומרים את הדרך הזו. פרות, לעומת זאת, זה מאוד קשה להם, הדרך הזו. טוב, שם בגמרא, בבבא קמא, דף פי, עמוד א', מובא סיפור שאפשר ללמוד ממנו דברים רבים. היה חסיד אחד שהיה חולה וגונח מליבו. ושאלו לרופאים מה יועילו, ואמרו יועילו לינוק חלב רותח ישר מהטיני בהמה, משחרית לשחרית, כל בוקר. מה זה ישר מהטינים? אינני יודע אם זה ממש צריך לינוק מהטינים, יכול להיות שאפשר לחלוב, אבל עוד כשהחלב חם לשתות אותו. יכול להיות. בכל אופן, אז הביאו לו עז, קשרו את העז הזו ברגלי המיטה, כדי שכמובן לא תצא ותזיק בשדות של אחרים, וכך היה יונק ממנה משחרית לשחרית. עברו כמה ימים, ובאו חכמי ישראל לבקר אצלו, כי היה חולה. ראו שיש שם עז קשורה, אמרו, ליסטים מזוין בביתו של זה, והיו נכנסים אצלו. כלומר, ליסטים מזוין, התכוונו העז הזו. הרי אמרו, העזים מזיקים, ולא לגדל אותם. ועזים עוד יותר, העזים, באמת, עיקר הגזירה הייתה בגללם, כי הכבשים יותר קל להשתלט. אבל אם היו גוזרים רק על עזים, היו בסוף עושים, מביאים עזים בתחפושת של כבשים. כלומר, לא היו שומרים על זה כראוי. ובדרך כלל מגדלים עזים וכבשים ביחד. אז כנראה היו חייבים לגדור את זה. אז אמרו, ליסטים מזוין לביתו שזה, ואנחנו נכנסים אצלו, מיד יצאו החוצה, לא רוצים לבקר אותו. עדה גדולה. מה הסיפור שם שהיה? לדעת רוב הפוסקים, החסיד הזה היה חולה במחלה שלא הייתה בה סכנת נפשות. ככה כתב הריטב"א, נימוקי יוסף, הר"ן, המהרש"א. ואם כן, לא היה צורך כל כך גדול להביא את העז שתהיה בביתו. ואומנם, אנחנו מצינו בהרבה מקרים שמתירים איסור חכמים לצורך חולה, גם אם אין בו סכנה. אבל פה שהיה חסיד, היה אדם גדול ומפורסם, כשהוא מקל בתקנה שתקנו חכמים, הדבר יכול לגרום לפריצת גדר. וכשחכמים מתקנים משהו, צריכים להתייצב בתוקף גדול סביב תקנתם, לשמור על תקנתם, כי אם לא יתייצבו, התקנה לא תתקיים. צריכים הרי להעמיד אותה על מקומה. ולכן הקפידו עליו. הוא אדם גדול, היה צריך להקפיד על זה. כלומר, הרבה מפרשים שאומנם האיסור הוא, כלומר, אף על פי שהצורך היה רק צורך של חולה שאין בו סכנה, לאדם רגיל יכול שהיה אפשר להקל, אבל לחסיד, שכולם נכנסים, יגידו כולם, החסיד הזה, הנה הוא כשהיה לו צורך גידל עז בתוך ביתו. אז גם אנחנו, יש לנו בעיה של פרנסה נניח, או צורך אחר, לאשתי יש אלרגיה מפרות, אז אין לנו ברירה, אני חייב לגדל עזים, וכל אחד היה מתחיל להביא תירוצים. אם החסיד הזה היה יכול היה, גם אני. ולכן הקפידו עליו. וגם החסיד הזה בסוף הודה. כתוב שישבו חברה ובדקו אחריו, ולא מצאו בו כל אבון חוץ מאותו אבון שהחזיק עז בביתו. ואף הוא עצמו בשעת מיטתו, הוא הודע ואמר שיודע הוא שאין בו שום אבון חוץ מאותו אבון של העז. כלומר, זה באמת לא בסדר שאדם חשוב מקל בדבר שעלולים ללמוד ממנו. ויש דעה, דעת המאירי, שהחסיד הזה היה חולה במחלה שיש בה סכנה, סכנת נפשות. אלא שהיה אפשר למצוא פתרון קל יותר. כלומר, סליחה, היה אפשר למצוא פתרון שאומנם עולה כסף יותר, אבל אפשר לסדר. היה אפשר שינוק מפרה. אומנם זה יותר קשה להחזיק פרה, אבל היה אפשר לסדר. אומנם הוצאה יתרה של ממון. אז שוב, היה אפשר לומר, כיוון שזה חולה שיש בו סכנה, אז אולי מתירים לו הכל. אבל לא. כיוון שגזרו חכמים לא לגדל בהמה דקה בארץ ישראל, לכן גם אם זה עולה יותר כסף, אסור היה לחסיד הזה להכניס את העז לתוך ביתו. אני אולי אתן דוגמה לדבר. אנחנו בליל שבת מגיעים לפה כל מיני אלונים של פרשת שבוע, וברוך השם, שנים ארוכות אנשים לא היו מעיינים באלונים האלה בזמן התפילה, ולקראת בשנה האחרונה פתאום יש אנשים היו עומדים עם הדפים וקוראים במנחה חזרת השץ, אנשים פותחים גיליון ומסתכלים. אז אני הייתי מאיר כמובן, אבל אני גם לא יכול להעיר עד קצה של בית הכנסת, אז אני עושה סימנים שזה יעיר לזה ושישים לזה וכולי, וגם אנשים מתביישים, לא רוצים להעיר, חושבים שזה לא יפה להעיר, לא מבינים שזו מצווה להעיר. הוכח תוכח את עמיתך. זה אומנם לא התפיסה הדמוקרטית, כי התפיסה הדמוקרטית אומרת כל אחד יעשה מה שהוא רוצה בלבד שלא יזיק לחברו, אבל לפי ההלכה הוכיח תוכח את עמיתך. אם אדם עושה דבר שמבזה את כבוד בית הכנסת ואת כבוד התפילה, אז צריכים להעיר לו. אז הייתי עושה סימן ועוד סימן וזה וכולי, ופעם אחת דיברתי על זה בליל שבת ולא עזר, אז עשינו תקנה, נועלים את הגיליונות של פרשת שבוע ופותחים אותם רק באדון עולם או יגדל לו כמחי בסוף התפילה, וזהו. יגידו בטח כל מיני ויגידו למה לא, ונכון, למה באמת אי אפשר היה להישאר שאנשים יש להם שליטה עצמית, ואז גם מישהו רואה ככה בזווית עינו בזמן התפילה משהו, זה לא כל כך נורא, למה לא תת אמון באנשים בגלל כמה שהם מסתכלים, אז על כל העדה יבוא הקצף. התשובה היא כן, כל העדה אשמים. אם כל אחד היה אומר לחבר שלו אל תעשה את זה, עוד אחר שדיברנו על זה בדרשה, אז באמת היה נשאר הדבר מכובד ואפשר היה להמשיך, אבל כיוון שאנשים לא הראו, אז באמת זה שייך לכולם ואז זה סגור וזהו. כלומר, עד אז היה לנו, היינו מתפארים בבתי הכנסת המוקפדים יותר, היו לא מחלקים את זה, והקלים היו מחלקים וכולם מעיינים בזמן התפילה, ואנחנו היינו מתפארים, אצלנו זה פתוח ולא מעיינים, מתפללים. אבל מה לעשות, גם אנחנו ירדנו ואנשים לא מעירים זה לזה, לא מעמידים אותם על הצורך לכבד את בית הכנסת ואת התפילה, ולכן גם אנחנו נלצנו, גם אנחנו לסגור את זה במנעול וזהו, ונעשינו גם אנחנו כמו בתי הכנסת המוקפדים, שגם זאת איזושהי מעלה, נכון? אבל מה לעשות שלא זכינו להישאר במדרגה שהיינו לפני כן, ואני מקווה שלא נצא לדרדר בעוד דברים. למשל, דוגמה, אם מישהו מפטפט בזמן התפילה, צריך להעיר לו, צריך להעיר לו, שזה לשון השולחן ערוך. השולחן ערוך אומר גוערים בו. אני עוד מטענתי, אמרתי למעירים, להעיר לו. לגעור זה תוקף. צריך להעיר, שדם לו, כי אחר כך זה מתרבה, ומתרבה, 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 ואחר כך זה נהיה כזה דבר שאי אפשר כבר להתפלל. ואז יש פורשים מבית הכנסת כדי לעשות בניין, שבו לא מפטפטים. ונהיה מזה מתח ומחלוקת. הרבה יותר טוב להעיר בהתחלה, לפני שהאש מתפשטת בקודסים, לפני זה להעיר ולעצור, לבלום את הבעיה. טוב, נחזור לענייננו מתוך ההתעוררות שהתעוררנו על החסיד הזה, שתראו איך החכמים הקפידו, עושים תקנה, צריכים לשמור על התקנה, שאם לא כן כל דברי החכמים מתבטלים. נחזור עכשיו לימינו, האם היום מותר לגדל בהמה דקה בארץ ישראל? השולחן ערוך כתב שמותר לגדל בהמה דקה, אבל השולחן ערוך חי פה בארץ לפני יותר מ-400 שנה, ואז היו מעט מאוד יהודים בארץ, וכל התקנה הייתה קשורה להתיישבות היהודית. אם אין יישובים יהודים וארץ בכלל שוממה, אז נתבטלה התקנה, כי התקנה קיימת כאשר יש באמת סכנת נזק מהבהמות. כשאין כמעט מטעים, אז על מה יש לגזור? אלא שהשאלה התעוררה מחדש בימינו. מה הדין היום? כבר כמה דורות מיישבים את הארץ, מפריחים את השממה, ואם כן, האם מותר היום לגדל בהמה דקה? נחלקו בזה הפוסקים של ימינו. יש אומרים, הטעם של הגזרה ברור, שהבהמות הדקות לא יזיקו לשדות ולמטעים. אם כן היום שיש הרבה מטעים ושדות, טעם התקנה נשאר עד כנו, ויש לאסור גידול בהמה דקה בארץ ישראל. ככה כתב ביביע עומר, חלק ג' בחלק חושן משפט סיב ז', וכך בשבט הלוי, אבל לעומת זאת דעת הרב פרנק, שכיוון שכבר נתבטלה התקנה, שוב איננה חוזרת למקומה בלא תקנה מפורשת. כלומר, תקנה שהיא התבטלה איננה חוזרת למקומה בלי שיחזירו אותה במפורש. וחיזק את דבריו גם בשו"ת ציצלי עזר, והוסיף עוד טענה, שכיוון שבהתחלת ההתיישבות היה מותר לגדל במה דקה, נמצא שכל מי שנטע נטיות נטע אותם על דעת זה שמגדלים בימות דקות, וקיבל על עצמו את זה, וכך לא יכולים להתלונן על זה שיש בימות דקות. וכמובן אפשר להוסיף עוד טענה, שהיום באזורי הספר הרבה פעמים יהודים תופסים עוד אדמות על ידי מרעה. כדי מרעה, אז מסתובבים בעוד מקומות ותופסים עוד אדמות. אז יש בזה גם ממש עניין של יישוב הארץ. לכן זה מותר. כמובן, צריך להיזהר בכל תוקף שהבהמות הדקות לא יזיקו לשדות של אנשים אחרים, וגם לא יזיקו לצמח. ואם עוד פעם יהיו ארחי פרחי, יתחילו עם העיזים שלהם ויזיקו, לא תהיה ברירה, יצטרכו עוד פעם לעשות תקנה. מקווה שעכשיו, בדור הזה, ייזהרו יותר, כי גם צדד כבר, פחות אנשים מגדלים בהמה דקה, יותר ניתן להשתלט עליהם, זה לא הרבה אנשים. פעם, כולם גרו בצורה כפרית, והיו להרבה אנשים עדרים, קטנים, של כמה אחדים, ולכן היה קשה להשתלט על כולם. היום כל בעלי העדרים בארץ, כמה עשרות, כמה מאות, ניתן להשתלט עליהם. אבל גם אם לא ישתלטו, יצטרכו לעשות תקנה. נקווה שלא נצטער לעשות. וכן, אני כבר לא אמרתי, אבל כך גם ההלכה, שהואיל והדין הזה הוא דרבנן, הספקא דרבנן לכולם. ולכן ההלכה כמו הרב פרנק והציצליעזר, שמותר לגדל במה דקה, תוך הקפדה שהבהמות לא יזיקו. פה ביישוב, לפני הרבה שנים, היה מישהו שגידל עז. גם מתוך סיבות בריאותיות כאלה, לא שייך עולה, אבל חשב שיהיה יותר בריא על ידי החלב של העז. והעז שלו אמנם הייתה בדרך כלל לא יוצאת מהחצר שלו, אבל השחיתה את החצר. זה באמת ממש היה נראה כמו מדבר. כל החצרות יש בהם ירוק, והחצר שלו כמו מדבר, צהוב, צחיח. היו שם גם עצים, נדמה לי, גם עצי מאכל היו שם לפני כן. אולי היה זית שם, אפילו את הזית הם כסחו, אבל הזית לא מת, כי ברוך השם, העז מתה לפני הזית. כלומר, נגיד היא שרה בחיים איזה חצי שנה, ועץ הזית היה ערום, מעלים, אבל אחר כך התאושש. העץ זה עבר פה כמה פורענויות ושרד אותה. פעם אחרת גם כן היה, או על אותו אתה חצר גר מישהו ורצה לעשות גינה חדשה, קרת את כל עצי הזית, עבר איסור דורייתא כמעט, כלומר עבר איסור דורייתא, השחית עצי פרי, ממש איסור דורייתא. כמובן זה היה שוגג, הוא לא ידע שיש איסור, אבל יום אחד קמים בבוקר, כל עצי הזית קרוטים, נורא רעיון. בסוף בעשיית הדשמיה העצים האלה צמחו מחדש. כלומר, הוא השאיר בהם קצת יותר מטפח. ככה השאיר מהגזע. וזה צמח שוב. עברו גם את הפורענות של בני אדם וגם של העז, ובכל זאת העץ הזה עדיין קיים.
יש
מי
שיכול לתקן מחדש?
יכול להיות שאם הרבנות, סוף גדולי הרבנים, הרבנות הראשית בשעה שהייתה בתוקפה, אז תקנה תקנות. למשל, תקנה שמזונות חייבים לתת עד גיל יותר מאוחר. יש תקנות שתקנו.
אבל היום,
תקנו למשל שגם יהודים שבאו מארצות המזרח והדרום יהיו אסורים לשאת שתי נשים. כלומר, יש תקנות חזקות מאוד שתקנו הרבנות הראשית. יש תקנות. לפעמים הדברים נראים לנו ברורים אליהם, ואנחנו לא יודעים שזה דברים שחכמים תקנו, וזה קיים.
יש סיבור גם היום? היום, אם תקנו,
יש. כן, אני...
זה רק הרבנים הראשיים, בלי...
לא, אני חושב. אני חושב שאם יהיה... רבנים רבים, אז יכול להיות, כן, תקנות שיתקנו יחזיקו מעמד, יתקיימו. גם בזמן חז"ל היו תקנות שתקנו ולא יחזיקו, כמו שמן, שמן של גויים. זה לא נתקבל והתקנה נתבטלה. כלומר, תקנה צריכים לקיים אותה, ואם רואים שזה לא מקיימים, אז התקנה בסוף בטלה. וכדי שהתקנות יתקיימו, לכן כל כך הקפידו על מי שלא קיים את התקנות. כי החשיבות של התקנות היא חשיבות עצומה. כי לפעמים, הנה, כמו שדיברנו על העלונים של פרשת שבוע, כל האווירה בבית הכנסת עלולה להשתנות לרעה. ואין ברירה אלא לתקן תקנה כזו. ואם לא, מי שמקום שלא יעשו את זה, כל בית הכנסת יהפוך להיות למין מועדון של קריאת עיתונות דתית או פרפראות, דברי עיתונות, פרסומות ופרפראות. ומכאן נמשיך לדין הזה של בל תשחית, לברר עוד דברים. האיסור הזה של בל תשחית הוא כאיסורי התורה, ולכן אדם צריך להיזהר מלכתחילה שלא להשחית. כלומר, האיסור התורה עצמו הוא לא לקחת דברים ולזרוק אותם, להשחית אותם. אבל, מהנכון שאדם גם יעשה תוכנית שלא יגיע למצב שהוא צריך להשחית דברים, שהוא צריך לזרוק. לכן, למשל, אדם עורך סעודה. צריך לעשות חשבון שלא יישארו עודפים רבים מהסעודה, שיצטרך לזרוק אותם. אמנם אין פה איסור בל תשחית ממש, כי הוא לא מתכוון להשחית. אלא אם כן ברור ב-100% שהוא מכין מעל ומעבר, וזה יזרוק. פה כבר יכול להיות שזה נחשב ממש משחית בידיים. אבל אם הוא עורך סעודה ורק... לוקח ספר, כלומר, אומר יתר ביטחון ויתר ביטחון, לא כדי, לא שהוא יודע שהוא בסוף יזרוק, אבל סיכוי גבוה שהוא יזרוק. במקרה כזה, זה לא מנהג טוב, הוא לא נוהג כראוי, כי לפי הדרכת התורה, אדם צריך להשתדל לא להגיע למצב שהוא זורק אוכל או זורק דברים בעלי חשיבות. לדוגמה שיש בארוחות בישיבה, אז אנחנו הזכרנו כבר בשיעור שאדם שלוקח לחם צריך מאוד להיזהר שלא יישארו לו, לוקח פרוסת לחם, צריך להיזהר לא לשים את הפרוסה הזו במקום שעלולה לרטב, ואז תימאס. ואז על זה עשו ממש תקנה, בגלל כבוד הלחם עשו ממש תקנה לא לשים לחם במקום שבו הוא עלול להימאס. עד כדי כך אסרו להעביר כוס מלאה מים או משקה מעל לחם, כיוון שלעיתים, אחת לכמה, ל-100 פעמים, 50 פעמים, יישפך משהו מהכוס על הלחם, והלחם יימאס. כלומר, אנחנו רואים, לפחות לגבי לחם, מרוב חשיבותו, עשו חכמים תקנות כדי לא להגיע למצב שמשחיתים לחם. אז גם שעושים סעודה, יש מקום להיזהר מראש לא להגיע למצב שישחיתו הרבה לחמים. פה התעוררו לשאול שאלה. אז אולי יש מקום בחתונות לא לחלק לחמניות, כי אם יש הרבה אנשים שלא גומרים את הלחמניה שלהם, אז נמצא שמשחיתים מלכתחילה. אולי עדיף היה לחלק בחתונות לחם פרוס, לפתוח אותו, לא לקרוע אותו באמצע, לפתוח אותו בצד, כל אחד יקח פרוסה, ומה שלא לקחו יישאר. אז באמת אמרתי, קודם כל, אני חושב שהרוב גומרים את הלחמניה שלהם. ואם יש אדם שיודע שהוא לא גומר, אז נכון שיוכל יחד עם חברו לחמניה. ולשים לחם פרוס זה גם מאוד לא מכובד. וגם זה חלק מהעניין, שיהיה מכובד. וזה לא שחייבים לזרוק אוכל. לא חייבים. כלומר, זה לא ממש ששמים אוכל רק לקישוט ואחר כך יזרקו אותו. יש סבירות שיוכלו את הלחמניה. הרבה אנשים גומרים את הלחמניה. וגם אלה שלא גומרים, אפשר שמראש יחלקו לחמניה אחת לשניים. ולכן, זה לא נחשב ממש בל תשחית. אבל יש כאן באמת שאלה, איך מתמודדים עם בעיית זריקת האוכל אחרי סעודות. וכאן ישנה מצווה. זה ענף ממצוות בל תשחית. לדאוג איך האוכל שנותר יוכל להגיע לאנשים שצריכים את האוכל הזה. אם זה בתוך בית, אז צריכים ללמוד איך להשתמש בשיירי האוכל. כלומר, בשבת לא תמיד גומרים. אז איך משתמשים בזה ולא מגיעים לזרוק? ולפעמים אנשים רואים, שומרים משהו משבת, לא אכלו את זה יום ראשון, שני, שלישי, ובסוף זורקים. אז במילא לשבוע הבא, נלמדו את שיירי השבת, צריכים לגמור ביום ראשון ושני, כדי לא להגיע להשחתה. אם למשל נשאר לחם, והוא כבר נהיה ישן, צריכים ללמוד לעשות פשטידות מלחם. שוב, זאת לא חובה. אם לאדם כבר הלחם לא טעים והוא ישן, הוא יכול לשים אותו בדרך כבוד בחצר. החצר שהוא כבר מלאה בלחם, ששם בדרך כבוד. אז לשים את זה בתוך שקית, או לעטוף את זה בנייר ולשים את זה כך בפח, שאז אין ביזיון ממש. אבל לכתחילה יותר מהודר אם מוצאים דרכים איך להשתמש בלחם אחר כך. וכך בכל שירי המאכל. כל זמן שהוא סביר, גם פה צריכים להיזהר מקיצוניות. לא להתחיל לאכול דברים שהם חצי מקולקלים. אבל כשהמאכלים עדיין טובים, לא לזרוק אותם. יש בזה חשיבות וזה ענף מבל תשחית. יש כל דבר שקדוש הוא ברא, לכבודו ברא טיב. לכבודו נברא, וכשלוקחים דבר שנברא בעולם ומאבדים אותו, אז הנה דבר שיש לו ערך, לא בא לידי ביטויו. כך גם כמובן בישיבה. זה לא, אגב, זה לא עניין של הישיבה, זה עניין של הקייטרינג. אבל גם יש עניין שבא תשחית לכל דבר, גם של הקייטרינג, שהקייטרינג יחסוך, ומה שנשאר אפשר יהיה להגיש מחר ומחרתיים. כמובן יש דברים שהם מסוכנים או לא בריאים, מה שמתקלקל אין מה לעשות, אבל מה שלא עדיף להשאיר, עדיף להשתמש, כלומר עדיף לאכול את הכל. למשל תורנים לפעמים אני רואה, או אנשים סתם שמתנדבים לפנות את המפה בסוף הארוחה בשבת, מגלגלים את הניילון. היו כמה פעמים שראיתי, מגלגלים את הניילון עם מאכלים טובים, והלב נחמץ. מי שמבין טוב את האיסור של בל תשחית, הוא יכול להשתגע מזה. איך הוא רואה? זורקים וזורקים וזורקים. צריכים מאוד זהירות בדבר הזה. גם בחלות. פותחים חלות. רואים? אדם אומר, רואה, אומר, נגמר הלחם באזור שלו, מסתכל פה, אין לחלה, אין חלה, פותח חלה חדשה. אולי הסתכל טיפה לפה, נשאר שם שלוש רבי חלה. וגם שם יש שלוש רבי חלה. למה לפתוח עוד חלה? כלומר, אם יש עוד אפשרות להשתמש בחלות שכבר נפתחו, אז למה לפתוח חדשה? כי אחרי שכבר פתחו, אני לא יודע מה עושים. האם יגישו את זה בסעודה למחרת? כבר כנראה לא יגישו, זה כבר הולך לאיבוד. טוב, אחרי שכבר הלך לאיבוד, אז אמרנו, הכי טוב לשים את זה בגינה, שאז בעלי חיים עוד יכולים להשתמש. ועוד דבר, אפשר לעשות מזה קומפוס, כלומר, לעשות מזה זבל אורגני. גם קצת יותר טוב מלזרוק לפח. כלומר, אם שמים את הכל במקום אחד, ומכסים את זה קצת באפר, או שמים את זה עם עוד פירות, וזה, זה משך הזמן מרכיב, וחוזר להיות, חוזר אל האדמה אשר לוקח ממנה. וזה משמש אחר כך לזבל אורגני, המקום הזה אחר כך ידשן, ואפשר לגדל שם גידולים טובים. כלומר, צריכים להיזהר מלהשחית. הנקרא מדברי ספר החינוך. זה לא ציטוט מדויק. דרך חסידים ואנשי מעשה, לאהוב את השלום ולשמוח בטוב הבריות, ולא יאבדו אפילו גרגר של חרדל בחינם, ויצר להם על כל אובדן והשחתה שירו, ואם יוכלו להציל דבר מהשחתה, יצילו. ולא כן הרשעים, שהם אחיהם של המזיקים, ששמחים בהשחתת העולם. הרשעים אוהבים להשחית דברים. הצדיקים אוהבים להציל דברים מהשחתה. בחתונות ומסיבות כאלה גם, אם מתארגנים מראש נכון, אז כמדומה שאפשר להיעזר בשיירי החתונות להכיל הרבה מאוד אנשים עניים. צריך לדעת, למוסדות, גם מוסדות יכולים להיעזר בזה. אבל לפעמים זה קצת יותר קשה, כי מוסד צריך להאריך. אבל בית לא הגיע אליו מאותו יום אוכל, אז הוא הולך לחנות וקונה. זה לא כל כך מסובך. מצד שני, יותר קל לעזור למוסדות, כי מביאים בבת אחת למקום אחד. טוב, זה עניין של התארגנות לוגיסטית. צריכים לבדוק איך אפשר להשתמש היטב בשיירים של חתונות. וזה אומר להחדיר את זה גם ללבבות האורחים, שיראו כמה שפחות לפגום במאכלים. ואז אם ייווצר תקן כזה או מנהג כזה, שבאיזשהו שלב עוברים ואוספים יפה את מה שנותר, נוכל לתי זה להכיל הרבה מאוד אנשים. ואם מדובר על מוסדות חינוך, אפשר יהיה הרבה מוסדות חינוך לסייע להרבה מוסדות ולהוזיל להם את עלות האוכל אולי ב-50%. אני אסביר, זה עלות, זה חשוב מאוד. למשל, ישיבה תיכונית עולה לה אוכל לבחור לחודש כ-800 שקל לבחור. אולי מקום שמצליחים להוזיל יותר, 700 שקל, יש להם הרבה חופשים, אז פחות, אבל נגיד שיכול לעלות 700-800 שקל. אם מצליחים להביא מחתונות, יכול להיות שיכולים להוזיל את זה למחצית. זה מאוד משמעותי. כן, מישהו רצה לשאול? כן.
אם גם מחזור של מוצרים כמו פלסטיק ולדברים, זה ענף של זה.
נכון, בהחלט, בהחלט. כל ענייני המחזור זה ענף של זה, ולא רק זה. גם הפגיעה בסביבה זה השחתה. כלומר, כאשר מפזרים במזבלות או בכל מיני מקומות חומרים שמזיקים לסביבה, רעלים, במחשבים, יש שזורקים במסכים, יש חומרים רעילים. כלומר, יש כל מיני חומרים רעילים שמפזרים אותם ומשחיתים את הסביבה, נגיד בטריות. גם יש בהם חומר רעיל, לכן נכון לאסוף אותם לחוד כדי לחלות את החומר הרעיל באופן מיוחד, כדי לשמור על הסביבה. כל זה קשור לעניין של בל תשחית, הכל קשור. ונכון הוא, עד כמה שאפשר להשתכלל בדבר, היה ראוי שיהיה מקום לאיסוף פלסטיק לחוד, למקום של דברים רעילים לחוד, מקום של דברים אורגניים, כדי להפוך את זה אחר כך לזבל אורגני ולהחזיר את זה לאדמה יותר מוקדם, ככה ראוי. יכול להיות שאפשר בשנה הקרובה, מתוך קדושת השמיטה, שאנחנו את השיערים של הפירות והירקות אנחנו נשים במקום מיוחד, נקרא בפח של שמיטה, ואז נשים את זה אחר כך בגינה, ולבד זה שמה ילך וירכב ויחזור לאדמה. מתוך כך אולי אנחנו נתרגל להחזיר את החומרים האורגניים אל הסביבה, ובזה אולי כבר נתרגל לכיוון הזה של שמירה על ארץ ישראל. המצווה הזו ילך בכל העולם, קל וחומר בארץ ישראל, ודווקא אנחנו לא מצטיינים בזה בעולם. אנחנו גם לא הכי גרועים, יש בעולם המון מדינות שיש בהן בעיות קשות יותר, אבל אנחנו לא מהטובים. ויכול להיות שגם יש לנו משפחות יותר גדולות, או אני מדבר על חלק, ולכן אולי יותר קשה להתארגן לזה, כבר יש צרכים אולי יותר דחופים, אבל אני חושב שבארגון נכון זאת לא בעיה, ואפשר בקלות לארגן את חלוקת הזבל למקומות השונים, ועל ידי זה לשמור יפה על הסביבה.